פסטיבל כאן
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המקצוענית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה המקצוען. היי דני.
שלום לך, מה שלומך?
בסדר, אתה נראה לי קצת קרבי היום, מה יש?
יש על מה להילחם. כשאתה מחפש עצמאות, צריך להילחם עליה.
אתה כבר רוצה עצמאות בתוכנית שלנו? לא יקום ולא יהיה, דני.
אני רק עושה רמז לסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו.
שהוא הסרט הזה.
עלי! עלי לפואנט! תדעו אנקורה 30 סקונדי! 30 סקונדי, עלי, דה קווסטו מומנטו!
Sì, fate saltare. Fate saltare, avanti. Con voi non tratto. Solo una cosa vorrei fare con voi. Ammazzarvi tutti come mosche. Come mosche. Come facevate voi allora, quando iniziò la nostra battaglia.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט הקרב על אלג'יר, סרטו של ג'ילו פונטקורבו משנת 1966. לדעתי מגיע לי צלש על זה שהצלחתי להגיד את השם כמו שצריך. מה אתה אומר, דני?
אתה יודע, כיהודי ליהודי, כן. הוא לא רק איטלקי.
כן, יהודי איטלקי, כמוך.
כן, כמו, אני יהודי רמת גני, אבל
אבל ממוצא איטלקי. למשפחה איטלקית, כן. כן. תגידי, דני, מה קרה? למה אנחנו מדברים על הדבר הזה? זה לא תוכנית שוחרת שלום? למה דווקא הקרב על אלג'יר?
כי אנחנו שוחרי קולנוע, וזה אחד הסרטים המופלאים שנעשו בכל הזמנים, גם בהשפעה העצומה שהייתה לו על איך עושים קולנוע, ואיך מעבירים את האפשרות לעשות קולנוע, גם במה שמכונה אז העולם השלישי.
יפה, אבל לפני שאתה מדרדר אותנו כאן לעולם שלישי, בוא תעשה לנו תקציר שהייתי אומר, גם יהיה חדור רוח קרב, וגם עם ניצחון מתוק.
זה הסיפור בעצם של המאבק של הצבא הצרפתי. שאז באותם שנים שלט יחד עם צרפת כולה, שלטה באלג'יריה. היא הייתה מושבה אלג'יראית וכמעט חלק בעצם מאדמה צרפתית שלנו. והארגון לשחרור אלג'יריה, התא של העיר, הבירה, אלג'יר, היה מאוד מאוד בעל יוזמה. גם שלט בקסבה, גם פיגועים, גם טרור, כנגד אזרחים,
מוכר,
חס כן? וחלילה, כן, כן, כנגד אזרחים חפים מפשע.
יש טרור נגד חפים מפשע?
יש טרור נגד חפים מפשע, והמשטרה המקומית וכוחות הביטחון המקומיים לא מצליחים להשתלט, כי זה מאורגן בצורה לא רגילה, וזה מלא התלהבות ותמיכה עצומה בקרב האלג'יראים, ואז קוראים לצבא, לגיבורי מלחמת קוריאה ווייטנאם, קוראים לצבא הצרפתי, הוא ורשות קולונל מתיו, שמגיע אחרי שהוא השיג הישגים בהודו סין הצרפתית, הוא מגיע לאלג'יר ומצליח בתוכנית מעולה להשתלט על ארגון הטרור הזה ולחסל אותו, או ארגון השחרור הזה, תלוי מי מספר את הסרט, לחסל אותו עד תום. אלא שכולנו יודעים שמן הרגע שהארגון הזה כביכול שווק, לא חלפה שנה, ואנשים יצאו לרחובות במעין אינטיפאדה עממית. ומעט אחרי זה אלג'יריה קיבלה עצמאות, וצרפת השיגה את כוחותיה מאלג'יריה, וחלק גדול מן הצרפתים שהיו באלג'יריה, כולל יהודי אלג'יריה, עברו לצרפת. שני ניצחונות, פעם אחת הצרפתים, פעם שנייה לאלג'יריים.
דני, אני מודה לך על הניצחון הכפול שבתקציר שלך. אבל תשמע, איך שאתה מתאר את זה, אני חושב, ואני לא רוצה לזלזל בכישורי התקצור שלך, למרות שאני כן עושה את זה. לא, אני מתכוון שעל הנייר, כמו שאתה מתאר את זה, זה נשמע בסדר גמור, בסדר, אוקיי, טוב. סוג של תיאור של קרב, של מלחמה.
זה נשמע לך כמו סרט תיעודי.
או, בדיוק. מה שמעניין זה שהאווירה, האווירה שאותה לא תיארת בתקציר שלך, כי התקציר תיארת בסדר, כמו שאתה ממלא פקודות הרי, אתה יודע, סך הכל סיפרת את התקציר. אבל יש משהו אחר בסרט הזה שיוצר את האווירה המיוחדת שלו. זה תחושה שאנחנו עדים לאיזה סוג של צוות צילום שמתעד מה קורה שם בקרבות, מלווה את הפלנגות, את ה... את ה...
FLN.
את ה-FLN, כן. כאילו איזה סוג של... אפילו סרט מטעם.
שמה. מטעם יש דבר עניין. הם קיבלו תמיכה רבה מן השלטון. בשלטון היה אז חוארי בומדיין, שכבר לא היה, הוא כבר עשה הפיכה. אלג'יריה כבר הייתה עם... לא המורדים, הם בשלטון, כבר יש עוד אגף של האלג'יראים ששולט באלג'יריה, הם קיבלו תמיכה. אז מבחינה מסוימת, הוא מטעמו של צד מסוים, כל כך הרבה אנשים לא היו מרוצים מהסרט הזה, שכנראה הוא לא ממש מטעם אף אחד. אבל מה שמיוחד בסרט הזה, זה ש... הוא, אני חושב אולי הסרט היחיד שבתחילתו, סרט העלילה היחיד בחילתו, שאומר לקהל ומזהיר אותו, כל מה שאתם רואים מבוים, הוא איננו דוקומנטרי. בדרך כלל זה ההפך, כן? לא, הוא איננו דוקומנטרי, כי יש פה מעשה קולנוע מקורי ומיוחד במינו, ומי שיכול להעיד על כך אולי יותר מכל בארצנו הקטנה,
כן.
זה... המומחה הגדול שלנו לקולנוע.
זה לא אתה?
לא, לא, לא. אני מזדנב מאחור, אבל אולי נחמן אינגבר יוכל להגיד לנו כמה מילים על הסרט הזה.
נחמן, מה נשמע?
הכל בסדר, תודה רבה.
אז איתנו, כאמור, מבקר הקולנוע, חוקר הקולנוע, והמורה שלנו גם כן. בוא נגיד, דני, אתה המורה, נחמן הוא המנהל. שלום, נחמן.
שלום.
תגיד, מה מיוחד בסרט הזה, הקרב על אלג'יר? למה בעצם הוא שונה מסרטי מלחמה אחרים?
קודם כל, כמו שדני אמר, הסרט הוא שחזור. הוא איננו מתאר את מה שקרה בזמן אמיתי. בשנת 1966 הוא סוקר 10-12 שנים קודמות. הוא מתחיל ב-1954. כשנקרא לזה המחתרת, ארגון השחרור הלאומי של אלג'יריה, ה-FLN, מבצע את מעשי הטרור הראשונים שלו. אני מאוד שמחתי על המילה אינטיפאדה שדני הזכיר, מכיוון שלנו, תושבי ישראל, הנושא הזה מאוד קרוב ומאוד מוכר, כיצד טיפלו הצרפתים באינטיפאדה שלהם, בעיר אלג'יר אשר במדינה אלג'יריה, כאשר התושבים המקוריים של המדינה מתקוממים נגד האדונים הצרפתיים. ראוי לציין שאלג'יר נתפסת בצרפת כחלק מצרפת, זאת אומרת זאת לא מושבה, זה לא מקום שצרפת שולטת בו, אלא זה חלק ממדינת צרפת, לכן קשה היה להם לוותר על האחיזה בצרפת. הקשר עם האירועים שקרו אצלנו הוא מאוד מאוד חזק עכשיו בימים האחרונים, כבר לא ימים, חודשים האחרונים, נפטר יעקב אגמון. ויעקב אגמון רצה להביא את הסרט הזה לישראל, שהוא לא הוקרן בבתי הקולנוע, משום שאנחנו היינו אז הידידים הגדולים ביותר של צרפת, וצרפת, כפי שדני תיאר ב...
מה זה ידידים? היא סיפקה לנו, כן. היא סיפקה לנו את המיראז'ים, אנחנו היינו תלויים בנשק שלה.
יותר מזה, כן. צרפת הייתה ידידתנו הגדולה, היא סיפקה לנו לא רק מיראז'ים, היא סיפקה לנו לפי מקורות
חומרים,
זרים.
חומרים מסוימים.
לפי מקורות זרים.
טקסטיל,
היא סיפקה
טקסטיל.
לנו את הקור בדימונה.
לטקסטיל כן. שם, כן.
כן, ואני אזכיר לך שהיא ניהלה את המלחמה הקולוניאלית האחרונה שלה, שנתיים אחרי שפרץ המרד באלג'יריה, ב-1956, כשהיא ובריטניה הקטנה, שנקראת בטעות בריטניה הגדולה, נלחמו יחד איתנו כתף אל כתף במבצע סואץ ב-1956. Okay. זאת אומרת, ברגע שהסרט נתפס על ידי הצרפתים כסרט אנטי-צרפתי חריף, שמוקיע את הצרפתים ברמה בלתי רגילה, okay. אנחנו כמובן בארץ הקטנה שלנו, אסרנו על הקרנתו.
כמו, כמו שלא הקרינו את שבילי התהילה של קובריק.
נכון, והסרט לא הוקרן אצלנו בזמן אמיתי. ואז בא יעקב אגמון, שהיה אז המנהל המיתולוגי של בית לסין, וקנה את הסרט הזה כדי להקרין אותו לציבור הישראלי, שיראה את האנלוגיה בין מה שקורה בשטחים שלנו ובין מה שקורה או קרה באלג'יריה.
Monsieur l'agent,
ne discute pas, alors d'une calme.
J'ai tant de choses à discuter.
Mais par ici.
Dis donc, Antoine.
Chef.
Emmène ces gens-là chez le commissaire. Venez.
אתה יודע, האיסור על ההקרנה שלו הוא לא רק היה מתוך איזושהי נאמנות לצרפת, אפשר לומר, בצדק צנזרו את הסרט הזה, כי הוא יכול היה לתת רעיונות פה, או לגרום לאנשים. משל. אני זוכר שכשכבר אפשר היה להקרין את הסרט הזה, הקרנתי אותו פעם אחת בבית ספר לפיקוד ומטה. הייתי מילואים ניג של חיל חינוך, והקרנתי את הסרט. ובסוף הסרט, בסוף ההקרנה היה שקט גדול, וקם קצין אחד ואמר, אני לא מסכים עם הסרט הזה, זה בכלל לא ככה, זה לא נכון. ואז שאלתי אותו, למה אתה מתכוון? אז הוא פתאום מבין שהסרט היה כל כך משכנע וכל כך נראה לו דומה למה שפה, ולכן הוא אמר, זה לא ככה. סימן שיש הרבה, גם המדים המנומרים, עד שנה מסוימת היו המדים המנומרים הצרפתים, והקסבה, כל כך קווי דמיון.
נכון, גם הקסבה כל כך דומה לקסבות שאנחנו היינו תקועים בהם, שכם בעיקר ושכם. אני רוצה להוסיף על הדברים שאמר דני, שהסרט הוא סוג של מעשה קולוניאליסטי טיפוסי, כי במאי הסרט הוא איטלקי, יהודי איטלקי, בשם ג'ילו פונטקורבו, כפי שהסביר לנו דני, ואני מניח שהשם פונטקורבו מוכר להרבה הרבה אנשים. אחיו הבחור של הבמאי היה אחד ממרגלי האטום המפורסמים ביותר בהיסטוריה, שבשנות ה-40 העביר מידע על הפצצה האטומית מארצות הברית לרוסיה הסובייטית, והיה בין אלה שאפשרו לרוסיה הסובייטית לבנות פצצות אטומי שלה, כך שהוא בא ממשפחה מאוד מאוד חזקה, אבל הוא איטלקי. כלומר, נקודת המבט שלו היא נקודת מבט אירופית. איך שלא תסתכל על זה.
זהו, רציתי להגיד לך, נחמן, שאין שוב סיכוי שבימאי אמריקאי עושה סרט כזה אז.
אז ודאי שלא היה סיכוי כזה, אבל פונטקורבו, כפי שאתה מבין מהעובדה שאחיו היה מרגל אטום, לפחות אחיו היה קומוניסט, כן? ולכן יש להניח שהוא עצמו היה איש שמאל, וחלק את הרעיונות שאפשרו לאלג'יר בסופו של דבר, אלג'יריה להפוך למדינה עצמאית. עכשיו, הצרפתים ייבשו את כל הכוחות היצירתיים בארץ החסות שלהם באלג'יריה, ולכן לא הייתה שום תשתית לקולנוע אלג'יראי. וכולנו יודעים שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, ובמקרה הזה המנצחים הם בסופו של דבר אלג'יראים. צרפת נסוגה עם הזנב בין הרגליים, מארץ שהחזיקה בה פחות או יותר 150 שנה. 150 שנה, כן, אם נשווה את זה לאינתיפאדה שלנו, כן, יש עוד זמן. והרעיון שהיום המאבק הגדול הוא תמיד על נקודת ראות. יש את נקודת הראות של בית הדין הבינלאומי בהאג, ויש את נקודת הראות שלנו. כן. אם אנחנו לא נעמיד את נקודת הראות שלנו מול נקודת הראות של בית המשפט הבינלאומי בהאג, לאן אנחנו באים? ואלג'י ראתה כיצד המסכים נשטפים על ידי הקולנוע האירופי, על ידי הקולנוע עם פרספקטיבה בעד הכוח הקולוניאליסטי צרפת. ולכן הם רצו לעשות סרט מנקודת הראות שלהם, אבל לא הייתה להם ברירה אלא לקחת במאי בחוץ, במאי איטלקי, ולכן הסרט הזה הוא סוג של, בוא נאמר, הוא לא טהור, יש בו איזה מידה רבה מאוד של שעטנז. הוא משלב טכניקות קולנועיות, כפי ששוב אני חוזר לדני, מדהימות. זה סרט שבאמת מבחינת של עבודה קולנועית, הוא יוצא מן הכלל, אבל אירופיות. אפשר לדבר על בניית סצנות מתח וסצנות אימה, הכי קרוב להיצ'קוק, הכי קרוב להיצ'קוק שאני מכיר. אפשר לדבר על עריכה, עריכה מדהימה. תראה, עריכה, איך אתה מציג דברים ומחבר ביניהם, היא חזקה מאוד בסרטים דוקומנטריים. ולכן גם ביומני קולנוע.
תן לנו דוגמה פה. יומני
הקולנוע, כן. כל יומני הקולנוע של מלחמת העולם השנייה, היו מאוד מאוד חזקים בעריכה, ואישיותו של העורך הגדול ביותר בתולדות הקולנוע, סרגי אייזנשטיין, ניכרת בהם. העריכה בסרט הזה, היא יוצרת הזדהות רגשית כל כך חזקה עם האירועים והדמויות, שזה מזכיר את הסצנות הכי יפות של אייזנשטיין.
תן לנו דוגמה.
יש כאן עריכה מדהימה.
תן לנו דוגמה, נחמן, מפה.
דוגמה שאני הכי זוכר, זה השילוב בין חבלים נקרא להם, מחבלים, כלומר אנשי החזית לשחרור אלג'יריה, שבאים, שלאט לאט יורדים מן הקסבה אל העיר האירופית, שנמצאת למטה, ומפוצצים בתי קפה ומקומות בילוי של האוכלוסייה הצרפתית, וזה נעשה בעריכה צולבת, בעריכה בו זמנית, מהיפות ביותר שראיתי בחיית. ובואו לא נשכח שעוצמה רגשית, אם אתה רוצה ליצור עוצמה רגשית, אתה צריך מוזיקה. ואי אפשר שלא לשכוח את המוזיקה של עוד שמאלן שקשור עם הסרט הזה.
אניו מוריקונה.
כן, שמאלן קיצוני.
אניו מוריקונה, כן.
כן, שמתאר במוזיקה מדהימה, כן, את כל השלבים של מעשי הטרור ואחר כך העינויים הקשים שמפעילים הצרפתים כדי לשבור את הארגון הזה, את ארגון הטרור מבחינתם.
אבל בוא ניתן רגע למאזינים שלנו, שאתה אומר עריכה צולבת, למה אתה מתכוון?
לרעיון שאתה עוקב בו זמנית, אחרי שלושה אירועים שמתרחשים במקביל, ואתה רואה אותם משתי פרספקטיבות במקביל, בנוסף לזה. אתה רואה כיצד המחבלים מתקדמים מהעיר העליונה אל העיר התחתונה, ואתה רואה במקביל את הצורפתים, כלומר את בני אלג'יריה הלבנים, שיושבים ומבלים וחיים את השגרה שלהם, ואתה עורך את שלושת המסעות האלה, פלוס החוסר המודעות של התושבים הצורפתיים למה שהולך לקרות להם, כן? וכל זה ערוך בצורה מיומנת שמזכירה את הסרטים ההוליוודיים הכי טובים שיש, וכמובן את אייזנשטיין.
באמת, זהו אחת הסצנות היותר מפוארות ומזוויעות שיש בסרט, ואני חושב שמה שמיוחד בשלושת הסצנות האלה, שאגב, יש להזכיר, שלושת נושאי הפצצות, שלושתם נשים. נשים שכדי לעבור באופן קל יותר במחסומים,
הם... בוא נוסיף לא רק נשים, אלא נשים שנראות מעט אירופיות.
כן, הם גם, אחת מחמצנת את השיער,
נכון.
אחת לוקחת את הילד, אחת הולכת לים כביכול, ויש איזה רגע שהחייל לא בודק אותה כי הוא רואה אישה, ואולי הוא אומר לה,
מתבלבלים
חבל,
לו
חבל שאני לא יכול לבוא איתך לים, והיא אומרת לו אולי פעם אחרת, והן משתמשות בעובדה שהן נשים, לפעמים אפילו בסקס אפיל שלהם, ואז זה פתאום לא צרפתי מול אלג'יראי, חייל מול לוחם חירות או מחבל, אלא פתאום זה פשוט גבר מול אישה, ושם זה קל יותר, ושלושת הנשים האלה שולחות למילק בר, לבית קפה ולחברת, למשרדים של חברת תעופה, חברת אייר פרנס, הן נושאות סלים כאלה, סלי נצרים, ורואים את כל הדרך, וזה באמת כמו בית ספר לחבלה. מה הן מקבלות, מה הן בדרך הן פוגשות מישהו, הוא נותן להם את הפצצה, הוא מעמיד אותם, יש ילד, שמים אותו, באמת רואים את כל השלבים, את כל הניואנסים, ולפעמים ממש בקרבה מאוד גדולה של כל הפעולה הזאת, וכמו שאתה הזכרת את היצ'קוק נחמן, אז היצ'קוק אומר, אם מניחים פצצה, אל תפתיע אותי כמו מישהו שלא ידע, תראה לי את הפצצה מלכתחילה, ואנחנו רואים את הפצצה, ופונטוקורבו לא חוסך מאיתנו את העובדה שבבית הקפה הזה יש אנשים תמימים, שיש אפילו תינוקות. אנחנו רואים שזה הולך להיות זוועתי. באותו רגע אנחנו באמת, כמו שתמיד קורה בקולנוע, רוצים שהפצצה תתפוצץ, כי בשביל זה באנו, אבל מודעים להזוועה, אין פה אמפתיה, הוא לא עושה לנו חיים קלים.
כן.
וכשהפצצה מתפוצצת, שלוש הפצצות, כן? זה אחת ועוד אחת ועוד אחת, עולה מוזיקה מעין כנסייתית, מעין מוזיקת השכבה, והיא, זה מעניין, היא אותה מוזיקה שישמיע הסרט, כשצרפתים, אנשי משטרה, יקימו יחידת תג מחיר, ויגידו יש גבול, והם עצמם ירדו לסוג של מחתרת, ויסעו לתוך הקסבה, ויניחו שם פצצה, והפצצה הזאת תתפוצץ ותהרוג עשרות אנשים מן הצד השני, ואז היא שמעה אותה מוזיקה. כלומר, פונטקובו אומר לנו עם המוזיקה הזאת החוזרת, שזה מין לייט מוטיב, אומרת, בסופו של דבר, אלה ואלה הם קורבנות של הסכסוך. אני רוצה להזכיר, יש משפט מאוד מאוד יפה. אחד השחקנים שמגלם את האידיאולוג או המנהיג האזרחי של ארגון השחרור האלג'יראי, שהוא באמת היה חבר בצמרת ה-FLN, הוא באמת, הוא מגלם במודע מסוימת את עצמו, הוא נעצר במהלך הסרט. ואז עיתונאים שואלים אותו, וזו אחת השאלות, באמת, אני זוכר כמה זה עיקה בי בזמנו. אחת השאלות של העיתונאים, הם אומרים לו, איך אתם מסוגלים לקחת נשים ולשלוח אותם עם סלי נצרים ולהרוג חפים מפשע בכזאת אכזריות? הוא אומר להם, תנו לנו את פצצות הנפלם שלכם, ניתן לכם את סלי הנצרים שלנו. וזאת בדיוק העיסוק הזה באכזריות של הפרימיטיביות כביכול, של אמצעי המלחמה של ארגוני טרור. הם תמיד נחותים יותר, ולכן יש להם איזה אלמנט אכזרי יותר, מגע יד יותר קרוב, כן? זה לא מכה קלה בכנף. אבל האמת היא שזה מחוסר ברירה. זה לא שאם הם היו יכולים, אז ארגוני טרור היו משתמשים במלחמת מטוסים מרחוק או מזלטים. אין להם. אז אלה אמצעי הייצור. וזה דיאלוג שאנחנו מכירים גם אצלנו.
מכירים בדיוק, חוזר על עצמו גם אצלנו.
אני חושב שבסרט הזה יש עוד, זה לא רק עריכה, אני מצאתי משהו שכמעט המצאה, אני חושב, של הסרט הזה. תראה, במרכז הסרט הזה ישנו עלי לפואן. עלי לפואן, שבעצם הסרט מתחיל ברגע שבו הוא מחוסל, הוא האחרון שעוד שרד מהארגון הזה. הסרט מתחיל בעצם בסוף, בסוף, בסוף. כשכבר חוסל כל הארגון הזה, זה שנייה לפני שהוא מחוסל, עלי לפואן, שהיה בעצם פושע קטן. יש אומרים שבמציאות הוא היה פושע קצת יותר גדול, וקצת הפכו אותו יותר נוח כדי שנוכל להזדהות איתו לנו. והוא מושלח לכלא בעבור עבירת מרמה. כן. ובכלא הוא לומד להיות, הוא יושב יחד עם אסירים פוליטיים, ושם הוא לומד את העניין. ויש רגע בעיניי שהוא מופלא. לפתע מסתרר בכלא שקט, ושומעים אסיר שבעצם מובל לגרדום, לגיליוטינה הצרפתית, כן? והוא מובל, ומתחילות קריאות של תחי אלג'יר. תחי אלג'יר החופשית. כן. וזה בהתחלה משתיק את כל הכלא, ואחר כך כל הכלא צועק יחד איתו, יחד עם המובל לתלייה. ועלי לפואן, שהוא אדיש לגמרי לעניין הפוליטי הזה, הוא בכלל לא בתוך המשחק הזה, הוא פושע קטן. הוא מטפס על הקיר, ומצליח דרך חלון קטן לראות את מעשי הרהרג. וכשהסכין, הלהב של הגיליוטינה יורד, המצלמה מתהפכת, ויש זום מהיר מאוד, מקצה החצר עד לעיניים של עלי לפואן.
איזה צילום, איזה צילום, וואו.
והזום הזה, זה זום של תודעה. הוא במהלך תנועת מצלמה, אומר לנו, נכנסה לו לתודעה של הבחור הזה, שיש פה עניין פוליטי שהוא חייב לקחת בו חלק. והדבר הבא, זה, הסצנה הבאה זה ההתגייסות שלו. הוא ילד קטן מגייס אותו. והוא בור ועם הארץ, כשהילד קטן בא אליו, הוא מביא לו פתק, והוא מבקש מהילד לקרוא לו, כי הוא אפילו לא יודע קרוא וכתוב, הוא אנאלפבית שהתגייס למאבק הזה. והתודעה באמצעים קולנועים, אין שיחה, אין דיבור, הוא לא רואה, הוא לא הולך להרצאה, בדרך כלל אנחנו רואים מישהו הולך להרצאה, או מישהו משכנע אותו, לא. הוא רואה את זה, והמצלמה עושה את כל המהלך הפוליטי הזה, של אלימות, אלימות בגללה הוא נכנס לכלא, הוא רואה אלימות, הוא מבין את האלימות הזאת כיד זרוע פוליטית, והוא מבין שהראש שלו מתחת ללהב הזה. אז הוא צריך למנוע מהראש שלו להיכנס פעם הבאה לתוך, מתחת ללהב הזה, והוא מתגייס לה. זה מעשה קולנועי מופלא בעיניי.
נכון.
Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats. Et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.
בכל זאת, מה היו התגובות? הרי בהתחלה דיברו על זה שמחמיאים לבמאי על כך שהוא הצליח כאילו לשמור על איזון מסוים. על איזון של שני הצדדים. ככה לפחות חשבו בהתחלה. אבל בהמשך היו גם מחשבות אחרות על הנושא הזה.
לא, צרפת, הצרפת הרשמית הסתייגה מן הסרט הזה מאוד.
אני לא מדבר על צרפת הרשמית, ברור שהיא מסתייגת, אני מדבר על התגובות באירופה. שמבחינתם הסרט שיקף להם לא בהכרח רק צד, זאת אומרת, לא רק את שני הצדדים בצורה שווה, אלא הוא היה צריך לגרד את השכבות בשביל לחוש את החד צדדיות כאילו של הבימאי.
מבחינת האמירה האנטי-קולוניאליסטית, הסרט הזה ברור שהוא בצד של האנטי-קולוניאליסטים. הוא לא, אין שום סיבה לאורך הסרט הזה לחשוב ש... אולי בעצם זו הייתה אדמה צרפתית, ויש פה אנשים שהשתלטו על אדמה לא שלהם, כפי שסיפרו אותו בהרבה מקומות, כן? עד היום, אגב, לצרפת. גואדלופ, כן? היא חלק מצרפת, והיא נמצאת הרבה יותר רחוק, היא בים הקריבי. היא חלק מצרפת. יש בחירות? יש בחירות. זה צרפתים לגמרי. העלבון הגדול ביותר שנאמר בסרט, הוא נאמר לצרפתים, שוחרי הקולוניאליזם, נאמר על ידי קולונל מתיה. בחוכמה רבה, זה התפקיד הראשי שמשחק בו שחקן אמיתי. שחקן צרפתי, טוב. והוא משחק את זה בהגינות רבה, הוא אחד האנשים הכי אינטליגנטים בסרט הזה, והכי לא מתלהם, ובוודאי לא סדיסט. כשהוא רואה סדיזם, הוא ממש מפסיק אותו מיד. הוא גם חושב שהוא לא יעיל. אבל יש איזה רגע שהוא שואל עיתונאים, מה אומרים בצרפת? אז אחד אומר לו, סארטר פרסם עוד מאמר.
ז'אן פול סארטר.
כן, הפילוסוף. ואז הוא אומר, תגידו, למה הסארטרים תמיד בצד שלכם? הלא נכון. וזה באמת, איך הפילוסופיה התגייסה לטובת, כנגד הקולוניאליזם.
לא רק הפילוסופיה, גם האקדמיה.
אבל אתה שואל מי לא היה שבע רצון, קודם כל צריך לזכור, כמו שאמרתי בתחילת הסרט, ב-66 כבר שולט חוארי בומדיין, ולא אחמד בן בלה, שהוא גיבור המאבק לשחרור אלג'יר, והוא לקח את הכוח. אבל אתה יודע, הארגון הזה לא היה מקשה אחת. וברגע שאחד משתלט, יש השאר שפחות מרוצים. אחת הסיבות שלא אהבו באלג'יר את הסרט הזה, זה שהוא מתאר ומצמצם את כל המלחמה לעיר אלג'יר. והדברים הקשים והנוראים קרו גם בפריפריה של אלג'יר. רוב הנפלם לא נפל בוא נזכור. הלך 150 או 180 אפילו מן הצרפתי הראשון ששם שם רגל, שנות שלטון צרפתי, כמיליון אלג'יראים מתו. לא אחד, לא 100, לא 1,000, מיליון אלג'יראים. והם חשו שהסיפור שלהם לא מסופר פה, כי פונטקורפו יודע, אי אפשר לספר את הכל. אז הוא צמצם את זה למשהו מצומצם, אחד, במקום אחד, וזה הסיפור שהוא מספר, הוא לא מתיימר לספר סיפור רחב יותר. ואלה שלא לקחים חלק במאבק לשחרור אלג'יר, לא, בסרט הזה, כאילו, ויכול, אלה שלא מיוצגים בו, שזה תושבים של מקומות אחרים, או חלקים אחרים של הארגון, כמובן הרגישו שהם לא, הם, הם, הם לא מרוצים.
כמובן שמה שהייתי רוצה להוסיף, אתה לא יכול לתאר מסע היסטורי כל כך רחב בסרט אחד שאורכו קצת מעל שעתיים. ולכן אני חושב שהוא צדק שהוא התרכז בעיר אלג'יר, והוא ויתר על כל היתר. גם כאשר אייזנשטיין עוסק במהפכת 1905, הוא לוקח רק את הצי הרוסי, ורק את העיר אודסה. למה לא לדבר על סנט פטרסבורג, ולמה לא לדבר על מוסקבה? אבל אני רוצה לחזור אליך, יונתן, ועל השאלה ששאלת, לגבי אם היה בכלל שינוי ביחס לתפיסה של הסרט בתקופה שהוא יצא. אנחנו מדברים על 1966. אירופה היא עדיין אירופה שמרנית, וחלק ניכר ממדינות אירופה, עדיין לא השתחררו לגמרי מהמורשת הקולוניאליסטית שלהם. לבלגיה יש את קונגו, להולנד יש מושבות משלה, לצרפת כמובן, לבריטניה. התפיסה הקולוניאליסטית היא התפיסה של אותם מפלגות ששולטות ברוב המדינות באירופה. המדינות האלה נשלטות על ידי מה שנקרא אצלנו ימין מרכז.
כן.
ימין מרכז. אבל הדור הצעיר, הדור שגדל אל שנות ה-60, אנחנו מדברים על ה-60s. ה-60s עושים את המהפך הגדול ביותר בהיסטוריה מבחינת הפער בין הדור של ההורים לדור של הצעירים. צומח דור צעיר שהוא הרבה הרבה יותר שמאלני. והקרב על אלג'יר הוא בדיוק הסיפור הזה של נקודת הגבול בין המרכז ימין לבין השמאל. נקודת הראות האלג'יראית היא נקודת הראות של שחרור מקולוניאליזם, כן. של, נקרא לזה, של חתרנות, של קבלת הפרספקטיבה של האלג'יראים, כיצד האלג'יראים רואים את מלחמת העצמאות או השחרור שלהם. ולכן אתה צריך לשאול לגבי דעת הקהל, אם הם שייכים לדור הבוגר יותר או לדור הצעיר. תראה, הממשלות באותו התקופה שולטות בטלוויזיה. הטלוויזיה היא טלוויזיה ממלכתית. Mm-hmm. בדיוק כמו ערוץ אחד בימים הטובים ההם, כאשר היה רק ערוץ אחד.
כן.
ומי ששולט בו זה הממשלה, טומי לפיד, כל הקומיסרים.
ואז נאסר בכלל להתייחס לערפאת, ואסור היה להראות אותו כמעט.
וחירבת חיזה.
חירבת חיזה, בדיוק. זה הסרט על פי...
אז
כן.
הטלוויזיה הציגה את נקודת הראות של המשטר. זאת אומרת, את נקודת הראות של הימין מרכז. ולכן הדרך היחידה להציג את נקודת המבט השמאלנית היא דרך הקולנוע. Mm-hmm. שנות ה-60, החל מתחילת שנות ה-60, זה השנים שבהם צומח, בעיקר באיטליה ובצרפת, אבל בכל מדינות אירופה, צומח הקולנוע הפוליטי. הקולנוע הפוליטי של פרנצ'סקו רוזי, הקולנוע הפוליטי של כל הבמאים האיטלקיים, אני יודע, השמאלנים הקיצוניים, כמו ברטולוצ'י והקונפורמיסט וכל האחרים. מתחיל קולנוע פוליטי שהשיא שלו הוא קוסטה גברס. קוסטה גברס עם סרט כמו זד או סרט כמו ההודעה. והרעיון שפונטקורבו שייך לאותו קולנוע שמאלני שאי אפשר להקרין אותו בטלוויזיה. טלוויזיה היא בשליטת המרכז ימין. אפשר להקרין אותו רק בבתי קולנוע. ובדרך כלל בבתי קולנוע הולך הדור הצעיר, הולכים הצעירים שלא אוהבים את מה שהטלוויזיה אומרת להם, שמחפשים נקודות מבט, נקרא לה, להם שמאלניות. גם על רקע זה צריך להבין מדוע אלג'יר עובדת על קולנוע, מממנת במידה רבה מאוד את הסרט הזה. דני, אתה זוכר את סצנת הסיום שמזכירה כל כך את אייזנשטיין. חצי רוסיה נמצאת בסרט אוקטובר. חצי אלג'יר נמצא בסצנת הסיום. זה עולה המון כסף. אבל אם אתה מקבל את זה חינם, את ההמונים האלה שיוצאים מהמחבואים שלהם וצועקים את צעקת העצמאות, אז הופך את הסרט הזה לכל כך חזק, לכל כך דרמטי, כמעט בלי כסף, כן.
יש רק הבדל אחד, אנחנו מדברים על 1966, כשהסרט יוצא, וסתם אם הזכרת את חירבת חיזה, שעל פי סמך יזהר, סרט שיצא פה בישראל ב-78.
אנחנו מאחרים אחרי העולם תמיד איזה 12 שנה.
כן, וגם אז חירבת חיזה כאן בישראל היה נחשב או יום ונוירה. כן. היה נחשב אז. אבל מדוע הסרט התקבל אז, ב-66, אתה לדעתך, זה בגלל הדור הצעיר, נחמן. אתה אומר שבעצם, סוף ה-60, אמצע ה-60.
הדור הצעיר שאני קורא לו 60.
כן.
אני רוצה להגיד
משהו...
אבל זה לא דור,
רגע, עוד שנייה אחת, אבל זה דור שלא, אנחנו לא רואים אותו בכל המקומות. אנחנו לא ראינו אותו כאן בישראל, בטח לא ב-60.
לא, כי בישראל, כמו שאמרתי לך, זה מתחיל בשנות ה-70.
כן, הקולנוע הישראלי יש לו איזה איחור כפול, גם ביותו, כן. כמו שאמר במאי פוליטי איטלקי אחר בלוקיו, לגור בפריפריה זה לקבל את האדוות מאוחר יותר של האבן נכון. שנפלה, מאוחר יותר וקטן יותר.
נכון.
ובישראל גם עם איזה עיוות, כי 67 נפלה בדיוק ב-60s, ויש שם תופעות כאלה שלא מתאימות וקרו בישראל, אבל כפי ששמה לב נורית גרץ, בספרה על ספרות וקולנוע ישראלי, אז הקולנוע גם מאחר עוד 10 שנים אחרי הספרות, משום מה.
נכון.
מדוע זה לא, זה עניין לסוציולוגים, אז יש איחור כפול, הספרות אולי מאמצת קודם רעיונות מסוימים, ורק אחר כך הקולנוע. אבל אני רוצה להגיד משהו, אבל בכל זאת, להגנתו של הסרט בחלק, בצד הקולוניאליסטי שבו, בכל זאת באים אנשים אירופאים, כל מה שנקרא הצ'יפים, בעלי היכולת ומנהלי המחלקות השונות של ההפקה הזאת מגיעים מאירופה. אני ממליץ לאנשים כשרואים את הסרט הזה להסתכל על הכותרות ולהסתכל על כל תפקידי המשנה. לא מבחינת שחקנים. שחקנים כולם אלג'יריים חוץ מצרפתי אחד. להסתכל על תפקידי המשנה בעוזר צלם, עוזר במאי, עוזר מפיק, עוזר, עוזר, עוזר. כל אלה זו התשתית של תעשיית הקולנוע האלג'יראית. בקרב על אלג'יר ייסדתי את מדינת הקולנוע האלג'יראית.
כמו שבאקסודוס ייסדתי את תעשיית הסרטים הישראלית.
בהחלט.
זה דבר בדיוק.
בהחלט. כי מה שקרה זה ש... אתה יודע, קולוניאליזם בעצם הוא בא וחומס את ה... אז קולנוע קולוניאליסטי, מטאפורית, הוא בא וחומס נופים, חומס דמויות, חומס סיפורים, חומס בעלי חיים, ומביא אותם להנאתו של הקהל בבית, באירופה ובצפון ארצות הברית, או ברוסיה, במקרים מסוימים. ואילו כאן, הוא השאיר משהו. הוא לא רק, כן, נשארה תשתית, באמת, וראשונית, תשתית ראשונית, אפשר לראות מה קרה החל מהשנה הזאת, זו השנה שמתחילות גם, אלה השנים שמתחילות בכלל להתקיים מדינות אפריקה העצמאיות, סוף שנות ה-60, כן, מדינה אחרי מדינה, מקבלות עצמאות, בעיקר מאנגליה ומצרפת, גם מפורטוגל, ולאט לאט מתחיל לפרוח בהם קולנוע, יותר במדינות שהיו תחת שלטון צרפתי, זה קשור קצת לאופי הקולוניאליזם הצרפתי לעומת אופי הקולוניאליזם הבריטי, ובעקבות הסרט הזה אנחנו רואים קולנוע אפריקאי של אפריקאים, שמתחיל לצוס ממש ב-66, 67, 68, סרטים שמגיעים אחר כך לאירופה, Black Girl, של סמבנה, שהוא נחשב לאבי הקולנוע האפריקאי. אני אומר נחשב, כי תמיד אפשר למצוא סרט שנעשה קודם, כן. אבל סרט שעוסק ביחסי לבנים שחורים, אישה שחורה שהייתה עוזרת במשק בית בארצה, בסנגל, ומזמינים אותה לעבוד אצל המעסיקים שלה הקודמים, כשהם חזרו בעידן החדש, הפוסט-קולוניאלי, חזרו לצרפת, אז היא מוזמנת לעבוד שם. והיא מוצאת את עצמה בסיטואציה די דומה, שוב עובדת אצל לבנים, שוב, סרט שעוסק בגזענות, אבל בעידן הפוסט-קולוניאלי שנולד, אפשר להגיד בשנה הזאת מבחינה קולנועית.
אני דם עומקום ילחב.
תחיה ג'זעיר!
יא ג'זעיר! תחיה ג'זעיר! תחיה ג'זעיר! תחיה ג'זעיר!
הייתי רוצה לחבר בין שני דברים שאמר דני ולהוסיף להם אלמנט שלישי. דני דיבר בהתחלה על המייסד או אחד המייסדים של תנועת השחרור האלג'יראית, האסיר הפלילי הזה שמצטרף אל המחתרת הזאת, ורואה את ההוצאה להורג דרך אשנב גבוה בחדר שלו. ועכשיו, לאחרונה, הוא דיבר על הרעיון שהקולנוע הקולוניאליסטי חומס את זכיות החמדה של הארץ הנשלטת, כמו שאנחנו עשינו את זה החל מחומוס פלאפל וחלה באומנויות האוריינטליות של בצלאל שנשלט על ידי עולים מרוסיה, אבל לקח את הנופים הישראלים כבסיס לאומנות שלו.
זה נקרא אוריינטליזם.
כן, אחד הסרטים הצרפתיים הכי מצליחים של שנות ה-30, שאני מוצא קשר בינו ובין פונטקורבו, הוא סרט על גנגסטר צרפתי שמוצא מקלט באלג'יריה, פפה למוקו. גם הוא נעשה בריאליזם קיצוני, וגם הוא מתאר פושע קטן, אמנם צרפתי, שנמצא בכלא באלג'יריה ורואה את הזוועות שמתרחשות שם, וכל זה נעשה למטרות בידור. אני בטוח שפונטקורבו שאל מהסרט הזה של ג'וליאן דוביבייה, פפה למוקו, את הסגנון הריאליסטי שלו, וזה נותן עוד מימד נוסף להתבוננות על הסרט.
אגב, ככה לסיום, בוא נאמר שהיה עוד מישהו אחד שממש לא אהב את הסרט, וזה היה כמובן לא אחר מז'אן מרי לפן, שהוא כמובן ראש המפלגה הרדיקלית בצרפת. יש אומרים שביתו אולי יום אחד תהיה הנשיאה, כן? והוא שירת כצנחן באלג'יריה.
Deux années de lutte devaient encore passer. Et le 2 juillet 1962, avec l'indépendance, naquit la nation algérienne.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד סרטים אנטי-מלחמתיים או מלחמתיים, תלוי איך תרצו להביט בהם. למשל, דוקטור סטרנג'לאב. טוב, זה כמובן סרט אנטי-מלחמתי מובהק. ועוד סרטים מז'אנרים מגוונים. את כולם אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו, שנקראת פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעוניינים בה. אתם נכנסים לפסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, יבגני לייזרוביץ', לעורכת הטכנית שלנו, חן עוז, לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביאו אותנו לשידור, וכמובן, למחנך הקולנועי שלנו, נחמן אינגבר, תודה רבה שהיית איתנו שוב.
תודה.
אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, אתה יכול לקחת את הארסנל שלך, אתה יכול לקחת פה את כל הציוד, אני רואה שאתה הולך ככה לקסבה שם, ומה אתה הולך להביא יונת שלום עם מלא של זית?
אתה יודע שכשנכנסתי פה לאולפן, שאלו אותי אם אני נושא נשק, אמרתי שלא.
אתה אף פעם לא עושה את העבודה שלך כמו שצריך. טוב, אז אנחנו נבוא חמושים בשבוע הבא עם יצירה קולנועית נוספת לדיבור. ביי ביי.
להתראות.
ביי ביי.